שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו נשלים הערב בעזרת השם את סוגיית שומת הנזיקין, שמין על גב שדה אחר, כפי שלמדנו במשנה, וכפי שראינו את המקורות במדרש ההלכה אתמול, בדף נ"ח עמוד ב', ציטטנו ברייתא ארוכה שעוסקת בעניין הזה של שומת נזיקין, כאשר ככלל הגישה הרווחת, דעת החכמים בברייתא רואים אותה כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, והגמרא הבהירה שגם כאן מדובר על שומה ב-60, כלומר שומה על גב שדה אחר, לא בודקים את ה פירות או את היבול שניזוק בפני עצמו, אלא כמה הוא נחסר מן השדה, אלא שתוך כדי הברייתא היו גם דעות נוספות, כמו למשל דעתו של רבי יוסי הגלילי שבה אנחנו פותחים הערב. אז רבי יוסי הגלילי בברייתא כאן בדף נ"ח עמוד ב', סבור שאם אכלה הבהמה חזיז, כלומר תבואה בתחילת גידולה, נידון במשויר שבו. כלומר בכל זאת עושים איזושהי הערכה, כמה עוד התבואה הזאת הייתה אמורה לגדול, ממילא כמה הפסד וכמה הנזק, ועל זה צריך לשלם. על כך אומרת הגמרא דף נ"ט עמוד א', בנקודה שבה עצרנו אתמול, כמה שורות מתחילת העמוד, אמר רבי, רבי יוסי הגלילי ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד. רבי יוסי הגלילי הדאמרן, כאמור שהשומה היא לפי כמה שהפירי עוד עתיד היה לגדול. רבי ישמעאל דתניא, וזה מזכיר לנו נשכחות, דיברנו כבר בתחילת המסכת, בפרק הראשון, וגם שם היו לנו סוגיות של שומת נזיקין. רבי ישמעאל דתניא, נאמר בפסוק, מיטב שדה הוא ומיטב כרמו ישלם, מיטב שדה הוא של ניזק, ומיטב כרמו של ניזק, דברי רבי ישמעאל. כלומר, שהאופן של המיטב נקבע על פי שדהו של הניזק, צריך לשלם לו לפי השדה הכי טובה שיש לו. רבי עקיבא אומר, לא בא הכתוב אלא לגבות לניזקין מן העידית וקל וחומר להקדש. ובמילים אחרות, רבי עקיבא הולך על המיטב של המזיק. כלומר, המזיק צריך לשלם במיטב נכסיו. אז דעתו של רבי עקיבא מובנת, וזה התשלומים ממיטב, כאמור דיברנו על זה כבר בהרחבה לאל במסכת, רבי ישמעאל סבור שמיטב שדהו של ניזק. כאשר הגמרא, כאמור שם, הפרק הראשון, כמו שרשי כאן מזכיר, ביקשה לברר את דבריו של רבי ישמעאל, על מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק, העלתה כמה אפשרויות, ואחת מהן הייתה אפשרות של רב אידי ברבין שנדחתה שם מכל וכל. לכן הגמרא טורחת להזכיר ולומר, ולא תימה כרב אידי ברבין, שכאשר הוא נדרש לשאלה, מה זאת אומרת מיטב שדהו של ניזק? הרי נניח לניזק יש כמה וכמה שדות, ואחת מהן היא זאת שנפגעה, אז עכשיו צריך לשלם לו לפי השדה הכי טובה שיש לו? כלומר נפגעה שדה פחות טובה, וישלמו לו לפי שדה יותר טובה? זה הרי לא הגיוני. איך יכול להיות שנפגעה שדה זיבורית, או נפגעה שדה בינונית של הניזק, ובכל זאת את שומת הנזק נעשה כאילו נפגעה שדה מן המיטב, שדה מובחרת? זה לא יכול להיות. ולכן בא רב אידי ברבין שם ואמר, כגון שאכלה ארוגה בין הארוגות, כלומר הבהמה הזיקה ארוגה אחת ולא ידענה, היא כחושה הווי שמנה הווי. אנחנו לא יודעים אם היא הזיקה ארוגה טובה או ארוגה פחות טובה. ואז רבי ישמעאל סבור מיטב שדהו של ניזק, דאמר, קום שלים שמינה במיטב דאיקה השתה. כלומר אנחנו אומרים למזיק, תשלם לפי הכי טוב. אתה לא יודע אם הזקת כחושה או שמנה, אז תשלם לפי מיטב, תשלם שמנה. כך הסביר רבי דיבר רבין לדעת רבי ישמעאל. והגמרא טורחת להזכיר, דהכי לא אמרינן, אבל זה פירוש שלא התקבל על דעתנו. מדוע? מה הייתה אמה? משום שהמוציא מחברו עליו הראיה. כלומר, אם יש ספק האם הזיק שדה שמנה או הזיק שדה כחושה, אז אי אפשר מן הספק לחייב אותו בשדה שמנה. עד רבה, המוציא מחברו עליו הראיה, ומן הספק הוא צריך לשלם בשדה הפחותה. אלא, אז מה בכל זאת הפשט של רבי ישמעאל? מה רוצה רבי ישמעאל כשאומר מיטב שדהו של ניזק? אלא, במיטב דלקמי, ומה הניעו? כהאח דסליק, מסביר רשי, כהאח דסליק בימות הקציר. כלומר, בדיוק כמו שרבי יוסי הגלילי, כאן בברייתא שלנו, מדבר על תשומת הנזיקין, הוא קובע לא לפי מה שהוזק עכשיו, אלא לפי מה שעתיד היה לגדול, כך גם רבי ישמעאל שומר מיטב שדהו של ניזק, סבור שאני לא מתייחס רק לנזק שהיה כאן ועכשיו, אלא אני מנסה לשער, אני עוד פעם מקריא, קראתי שורה אחת מאוחר מדי ברשי, את לשונו של רשי, ישלם כפי מה שהייתה ראויה להיטיב ולהשביח. כי יח דסליק בימות הקציר. כלומר, בא רבי ישמעאל ואומר, מיטב שדהו של ניזק, אני לא בוחן רק את מה שנפגע עכשיו, אלא אני בוחן גם את הפגיעה העתידית, וזה בעצם מה שרבי יוסי הגלילי רצה לחדש. שוב, כפי שניתן לראות, הדברים לא נפסקו להלכה, שכן ההלכה היא שהשומה היא כן שומה ב-60, שמין על גב שדה אחר, וזו באמת דעת החכמים בברייתא שחלקו על רבי יוסי הגלילי. הבעיה רק חידש שרבי יוסי הגלילי סבור כמו רבי ישמעאל, וזה צריך להיות הפשט בדברי רבי ישמעאל, מיטב שדהו של ניזק, הכוונה במיטב דלקמי, מה שהשדה הזו עוד עתידה הייתה להשביח. ועוד ראינו בברייתא, אמר מר, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, במה דברים אמורים? שהשומה היא שומת השדה, שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים. כלומר, שיזיקה את האילנות עצמם, שאכלה את הענפים. במצב כזה, באמת שמין על גב השדה. וזה מאוד הגיוני, לאור דעת רבי שמעון, ראינו במשנה, נראה אותה מיד בגמרא בדף נ"ט עמוד ב', שכל הדין הזה ששמין על גב שדה אחר, נובע מזה שהפגיעה היא באמת פגיעה בשדה, ולא פגיעה בפירות. ולכן בא רבי שמעון בן יהודה שאומר בשום רבי שמעון, שאם הפגיעה היא באמת רק בענפים עצמם, בלולבי הגפנים, באיחורי התאנים, אז השומה היא שומה אגב שישים. הסמדר, כלומר אם הבהמה כבר אכלה, סמדר זה עוד לא פירות, זה רק הפרחים או רק הפירות המאוד קטנים שמקדימים את הפירות, אבל באמת מזה משמע, שאם אכלה סמדר, אז כאן מדובר על נזק ממש, רואים אותן כאילו ענבים עומדות להיבצר. כאילו היא אכלה ממש פירות, ואז צריך לשלם את הפירות בשוב ים, ולא באותה שומה על גב שדה אחר. כך צריך לפרש את רבי שמעון בן יהודה שאמר משום רבי שמעון. ואם ככה, אם הסיפה אומרת הגמרא, אכלה פגים או בוסר, בהמשך הברייתא שנינו, שאם אכלה פגים או בוסר, שזה אנחנו כבר מכירים, זה שלב מאוחר יותר לשלב של הסמדה. כלומר, בהתחלה זה רק סמדה, זה רק פריחה, ואחר כך זה כבר הופך להיות פירות פגים, או פירות בוסר. אכלה פגים או בוסר, על זה נאמר בהמשך הברייתא שרואים אותן כאילו ענבים עומדות להיבצר. כלומר, אף על פי שהענבים עדיין ענבי בוסר, מבחינתי כאילו היא אכלה פירות גמורים שמשלמת פירות גמורים. אם מדובר רק על סמדר, כלומר זה לא פגים בבוסר אלא השלב המקדים, רואים אותה כמה יפה וכמה הייתה יפה, כלומר ששוב השומה היא שומת שדה, הפגיעה כאן היא פגיעה בשדה ולא בפירות. ואם כן, מאי מתי אני אומר כאילו אכלה פירות גמורים, משלב הסמדר או משלב הבוסר? עונה הגמרא, אמר אבינה, כרוך ותנה. מדובר על משפט אחד ארוך, דהיינו, במה דברים אמורים שהשומה היא על גב השדה, כי הפגיעה היא פגיעה בשדה או באילנות ולא בפירות, בזמן שאכלה לולבי גפנים ואיחורי תאנים. אבל אם אכלה או סמדר או פגין או בוסר, בכל המצבים הללו רואים אותם כאילו ענבים עומדות להיבצר. אומרת הגמרא, אם באמת מדובר על משפט אחד ארוך, אי הכי, רבי שמעון בן יהודה היינו רבי יהושע, כלומר רבי שמעון בן יהודה שדבריו אנחנו למדים עכשיו, רבי שמעון בן יהודה שבאמת סבור שאם היא הזיקה לה ללולבי הגפנים ולאיחורי התאנים, דווקא זה נחשב נזק לשדה, אבל אם ככה הוא אומר בדיוק כמו רבי יהושע, שאמר בפירוש לפניו בברייתא בתחילת נ"ט עמוד א', שאם היא אכלה סמדר הרי הם כענבים עומדות להיבצר, אז מה המחלוקת ביניהם? אני קורא שוב, אומרת הגמרא, אי הכי רבי שמעון בן יהודה היינו רבי יהושע. אומרת הגמרא, איקה בניו כחש גופנה ולא מסי מי. כלומר, אני יכול להעלות איזושהי אפשרות שתהיה נפקמינה ביניהם, אבל אני לא יודע לדייק מי מבין שניהם אמר מה. מהו כחש גופנה? כרגע אמרנו שהפירות הם עדיין בשלב הסמדה, או קצת יותר מפותח, בשלב הפגין או הבוסר. אז מצד אחד אני אומר שהם כאילו פירות גמורים, מצד שני, אם באמת הם היו נשארים על האילן עוד כך וכך שבועות או חודשים, עד שיהפכו להיות פירות גמורים, אז זה מוביל גם לפגיעה מסוימת בעץ עצמו, כי העץ נחלש, ככל שיש יותר פירות על העץ, הדבר מחליש את העץ. לכן, באמת חקלאים בדרך כלל עושים דילול, כלומר מדללים את הפירות, כדי שלא יהיו כל כך הרבה פירות על העץ, כדי שלא יפגעו בו. אם כן, אומרת הגמרא, מה הנפקמינה? אם היא אכלה סמדר או בוסר או פגין, אז ודאי שאני מתחשב בזה כאילו היא אכלה פירות. ולכן משלמת פירות גמורים ולא עושים שומה אגב השדה. השאלה האם מן הנזק הזה שנגרם כביכול לפירות גמורים, האם מזה צריך להפחית למזיק גם את אותו כחש גופנה. את אותו כחש גופנה דהיינו את מה שבעל הגפן, הניזק, היה מפסיד גם ככה. נניח השווי של פירות גמורים הוא 100 שקלים, אבל 100 שקלים זה 100 שקלים ברוטו. הרווח נטו של בעל הכרם, הרווח נטו של הניזק לא היה 100 שקלים. הפירות שווים 100 שקלים, אבל מזה הוא צריך להוריד 10%, 15% של בלי של הגפנים. זה מה שהוא היה מרוויח אם באמת העונה החקלאית הייתה באה להשלמתה. אם אותה בהמה לא הייתה באה ואוכלת את הפירות. אז באמת אני מתייחס אליהם כאל פירות גמורים ובוחן נטו את השווי של פירות גמורים, או שאני בוחן ברוטו את השווי של פירות גמורים, שמזה צריך להפחית את מה שבעל הכרם עוד היה מפסיד בכחש גופנה. אז אם כן, בזה נחלקו התנאים, אבל אומרת הגמרא ולא מסיימי. כלומר, אני מוצא כאן איזשהו רעיון, איזושהי נפקמינה שיכול להיות שנחלקו, אני לא יודע מי אומר מה. הבעיה אמר, מסיימי ומסיימי, בטח שאני יודע מי אמר מה, וכאן השוואה למשהו מאוד מאוד שונה, מנתנה דחייש לכחש גופנה, כלומר שאומר שהנזק צריך לשום כמה בפועל המזיק, הניזק, סליחה, היה מרוויח, ורק זה שווי הנזק. מנתנה דחייש לכחש גופנה, רבי שמעון בן יהודה. דתניא רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון בן מנסיה, ושוב בהקשר שונה לחלוטין, אונס אינו משלם את הצער, מפני שסופה להצטער תחת בעלה. כלומר, ודאי שאונס צריך לשלם כל התשלומים שקבע עליו תורה, ובנוסף צריך לשלם לה על הצער שנגרם לה, אלא שבא רבי שמעון בן יהודה ואומר, לא, אבל עוד פעם, יש פה איזשהו סוג של תשלום ברוטו, התשלום נטו שמגיע לה, היא עוד עתידה להצטער תחת בעלה. ולכן את זה מפחיתים מכמה שהוא צריך לשלם. אמרו, לא, מה פתאום, אינו דומה נבלת ברצון לנבלת באונס. גם אם עתידה להצטער תחת בעלה ביחסי אישות ראשונים או בהמשך, הרי שדבר הזה נעשה באהבה ואחווה ושלום ורעות, ולא באיזושהי פעולה אלימה ומחרידה. ולכן ודאי שצריך לשלם גם את הצער. אבל סוף כל סוף רבי שמעון בן יהודה מבין, שאם אני מסתכל על המבט העתידי, אז אני באמת מפחית ממנו אי אילו הוצאות נוספות, עוד פעם, מרחאות כפולות ומכופלות שהיו יכולות להיות כאן. ולכן, כמו ששמה הוא סבור שעוד עתידה להצטער, ולכן על זה מפחיתים משווי הכנס שמטילים על אותו פוגע, כך גם אצלנו, אני מפחית משוויים של פירות גמורים את מה שהגפן עוד הייתה עתידה להיפח. אמר רבי, הניתנאי ורבי שמעון בן יהודה, באמת אמרו דבר אחד, אז אם כן, התחלנו מהלכה בהלכות נזיקין, עברנו להלכה בהלכות תשלומי אונס, ויש עוד דוגמה אחת לאותו עניין, רבי שמעון בן יהודה הדאמרן, והנתנאי מהי, דתניא, בברייתא שעוסקת בנושא שכבר דיברנו עליו כמה וכמה פעמים, הנושא של וכינצו אנשים ונגפו אישה ויצאו ילדיה, שמצד אחד מדובר על נזק, אולי נזק ממוני, מצד שני, כמו שהסברנו בהרחבה, על פגיעה בנסיבות מאוד מחמירות, בואך אפילו איסור רצח, אבל סוף כל סוף נאבד ההיריון, ועל הדבר הזה, מעבר לתשלומים שצריך לשלם לאישה, צריך לפצות את הבעל על אובדן ההיריון, ועל זה בא רבי יוסי ואומר, נחי חיה, ונזאי אומר, נחי מזונות. כלומר, נכון? שואלים את הבעל כמה כסף היה שווה לך ההיריון, ועל זה אותם פוגעים שלא בכוונה צריכים לשלם, אבל מזה צריך להפחית. נניח שההיריון היה נמשך, עזרת השם בסימן טוב ומזל טוב, אז גם הלידה הייתה עולה לך כסף. אז נניח בא הבעל ואומר, שווי ההיריון מבחינתי 200, שווי דמי ולדות הוא 200. טוב, אז 200 צריך לשלם לך, אבל אם באמת הילדים האלה היו נולדים, אז 100 שקלים היית משלם עבור המיילדת, עבור האשפוז, או נחי מזונות, כלומר על, על המזון המיוחד שרעייתך זקוקה לו לקראת הלידה, בסוף ההיריון או בהתאוששות שאחרי הלידה. אז אנחנו במרכאות חיבלנו אותם פוגעים, חיבלו בסיומו התקין של ההיריון, והם צריכים לשלם דמי ולדות, אבל מצד שני מאותם דמי ולדות צריך להפחית את מה שהבעל היה מפסיד גם ככה. ואם כן, אותם הנתנאי, דהיינו רבי יוסי ובן עזאי, באמת הולכים בגישתו של רבי שמעון בן יהודה. כמו שאנחנו מפחיתים מן השווי של הנזק לכרם, את מה שהוא היה מפסיד בכל מקרה, בבלי הטבעי של הכרם. אז היות שהזכרנו את המחלוקת הזאת, אומרת הגמרא, מאן דאמר נחי חיה, כל שכן נחי מזונות, כמו שמפחיתים גם את זה וגם את זה, אבל מאן דאמר נחי מזונות, שצריך להפחית משווי דמי הולדות את המזונות שהבעל גם ככה היה צריך לשלם, המזונות המוגדלים שהיה צריך לשלם סביב הלידה, אבל נחי חיה לא, דאמר לי, אית את הדידי, פקי חיי ולא מבעי החיה. לא, רעייתי הייתה מסתדרת גם בלי מיילדת פרטית, גם בלי דולה, גם בלי עזרה כזאת או אחרת, ולכן את הדבר הזה אני לא הייתי מפסיד, ולכן אתה צריך לשלם את מלוא השווי של דמי ולדות. טוב, כמו שאמרתי, אין לי הרבה מה להוסיף כאן, וגם הדמיון ללא ספק הוא דמיון די רחוק, להתחיל מכחש גופנה, להגיע לעתידה להצטער תחת בעלה, ולסיים באופי, בשומה המדויקת של דמי ולדות, אין ספק שמדובר על תחומים שונים, ובכל זאת הגמרא מזהה כאן איזשהו רעיון אחד מסדר, שעובר את כל התחומים הללו. כל הדיון הזה היה רק אגב אותו פסק פרסאי של ריש גלותא שראינו אתמול במוצאי שבת בדף נ"ח עמוד ב', כאשר היה מדובר על אדם המזיק, אדם שבא ופגע בפירות שהיו על עץ דקל, וחייב אותו ריש גלותא לשלם את מלוא שוויים. כאשר הוא בא אצל רב נחמן, רב נחמן אמר, מה פתאום? מי שמזיק נזק לדקל צריך לשלם לפי השומה הכללית, צריך לשום בשישי. אז כיצד מכריעים הלכה בנושא הזה? אומרת הגמרא נ"ט עמוד א' למטה, רב פאפא ורב הונא בדי רב יהושע, עבוד עובדא כבתי דרב נחמן בשישים. כלומר, אדם באמת פגע בדקל, ולא חייבו אותו לשלם את מלוא השווי, אלא שומה בשישים. לשנה אחרינה, רב פאפא ורב הונא בדי רב יהושע, שם הוא דיקלה, אגב, קטינה דארעא. כלומר, השומה לא הייתה בדיוק בשישים כמותו, אבל כן שמו אותו אגב השדה. אגב איזושהי חלקת אדמה, באמת מן הראשונים כאן משמע ששמו אותו אגב אותה חלקת אדמה, אבל גם כאן השומה הייתה שומה ב-60, כמו שראינו אתמול אפשר להגיד שהשומה היא לפי 60 ביצעה, או לפי 60 כנגדו, אבל ככה או ככה מדובר על איזושהי שומה כוללנית יותר. סוף כל סוף, רב פאפה ורב הונא ברדר רב יהושע, לפי שתי הלשנות, באמת הבינו שהשומה היא ב-60, ולא שמים את שוויו המדויק. הוא באמת אומר את הגמרא, והלכת הקוותי דרב פאפה ורב הונא ברדר רב יהושע בדיקלה דארמה, והלכת הקוותי דרש קלותה בדיקלה פרסאה. כלומר, באמת הם צודקים, והשומה צריכה להיות, כמו שאמר רב נחמן ב-60, שמים לאגב שדה אחר, ובכל זאת צדק רש גלותה שלפחות במקרה של הדיקלה פרסאה שבא לפנה, אז השומה הייתה צריכה להיות מדויקת. לשום כמה בדיוק הפסידו. למה? מה ההבדל? כותב כאן רש"י דף נ"ט עמוד א', ממש בסוף העמוד, דיקלה פרסאה, חשוב הוא מאוד, ונישום בפני עצמו. כלומר, כאשר מדובר על משהו, על איזשהו השדה, או במקרה הזה הדקל שנפגע היה כל כך חשוב וכל כך יוקרתי, זה אלה מסוג הדגלים, הדקלים שלא שמים אותם אגב משהו אחר. אתה לא מדבר על הפגיעה בשדה. הפגיעה היא בדקל הזה עצמו, ואת מלוא הפגיעה הזאת אכן צריך לשלם. ובאופן מאוד דומה לרש"י, פוסק גם הרמב״ם, פרק ד' מלכות נזקי ממון, אכלה פירות גמורים שאינם צריכים לקרקע, טוב, זה המשך הסוגיה שלנו, הרי שאכלה פירות דקל אחד, וכן, הלוקט פירות דקל חברו ואכלן, אם היה דקל רומי וחיוצא בו שאין התמרין שלו יפות, משארין אותו בשישים על גב הקרקע, ואם דקל פרסיו וחיוצא בו שהתמרים שלו יפות ביותר, משארין הדקל בפני עצמו, כמה היה שווה וכמה הוא שווה עתה. ואם כן, הרמב״ם פוסק בדיוק כמו רש"י, מצד אחד, והזכרנו את זה כבר אתמול, הרמב״ם באמת לא מקבל את החלוקה בין אדם המזיק לבין נזקי ממון, הזכרנו את זה אתמול מהראש, והנה אנחנו רואים את זה מפורש גם ברמב״ם, שבאמת מסקנת הסוגיה שאפילו באדם המזיק השומה היא אגב שדה אחר, שמין אותו בשישים על גב הקרקע, אלא שאותו דקל פרסי, בגלל החשיבות המיוחדת שלו, מבחינתי לא מדובר על פגיעה בשדה. מבחינתי מדובר על פגיעה, זה כמו אדם שכביכול שבר חפץ. אדם ששבר חפץ צריך לשלם את מלוא שוויו. וכל הדין של שומה אגב 60, זה רק כאשר הפגיעה היא פגיעה בשדה. אז כך דעתו של הרמב״ם, כאמור מאוד קרוב לפירושו של רש"י. אמנם רק להזכיר שבראשונים יש גם פירושים נוספים. השולחן ערוך כמובן פוסק את דעת הרמב״ם, הרי מה שמזכיר בשם הטור, המקור של זה בראש, שבעצם החילוק בין דיקלה ארמה לבין דיקלה פרסה זה חילוק שונה לגמרי. דיקלה ארמה הכוונה דקל שעדיין לא נגמר גידולו, ולכן בעצם אי אפשר לעקור אותו, לשתול אותו במקום אחר, וממי לדינו כשדה ממש, ולכן השומה היא ב-60. החידוש בדיקלה פרסה, אומר הראש, שזה דקל כבר גמור. ברגע שהדקל כבר הגיע לשיא פריחתו, אפשר בכל רגע לעקור אותו במקום אחד ולשתול אותו במקום אחר. וממי לדינו כפירות גמורים ששמין אותו בפני עצמו. אז זה כאמור הפירוש של הראש, הרמ"א מזכיר את הפירוש הזה בשם הטור בשם הראש, אבל אנחנו התמקדנו בפירושם של רש"י והרמב״ם, שמבינים שהחלוקה היא פשוט שדקל פרסי הוא פשוט דקל מאוד חשוב, מאוד יקר, ולכן השומה שלו חייבת להיות שומה מדויקת. ומעניין לעניין, ושוב, לא כל כך באותו העניין, מספר את הגמרא סיפור מעניין מאוד. אליעזר זעירא, הווה סיים מסני אוקמי, היה נועל לרגליו נעליים שחורות, וקאי בשוק הדנהרדיה, וכך היה מסתובב בשוק. השפיחו דבר ריש גלותא, ראו ריש גלותא איזשהו בן אדם, איזשהו יהודי, שהולך עם נעליים בכוונה שונות מכולם. ובתוספות כאן דפנו את עמוד ב', דיון מרתק, אז איזה נעליים בדרך כלל אנשים היו נועלים? ואם הייתה איזושהי הקפדה שלא ננעול בדווקא נעליים שחורות, מה היה צבע הסרוכים? כידוע, אחד הדברים שהם מוסרים עליהם את הנפש בשעת השמד, זה ארקטה דמסנה, כלומר על הצבע של הסרוכים שיהיה כך או אחר, ואם יש בדווקא צבע שנהוג בין הגויים או לא נהוג בין היהודים, יכול להגיע עד כדי מסירות נפש בשעת השמד. על כל פנים, היה הולך עם נעליים שחורות, ואנשי ריש גלותא היה נראה להם מוזר. מה פתאום אתה מתבטא? השכחוהו דברי ריש גלותא ואמרו להם, מה ישנה דמסנה? למה אתה הולך דווקא עם נעליים כאלה? אמר להו דכמה אביל נא ירושלים. זה חלק מהאבלות על ירושלים, אני הולך תמיד עם נעליים שחורות כדי להראות את אבלותי על ירושלים עיר הקודש. אמרו לי, hey, את חשיבת להתאבול לירושלים? אתה כזה צדיק גדול? כל העולם הולך עם נעליים רגילות, אבל אתה צריך להזכיר במו נעליך, במו רגליך, יום יום את האבלות על ירושלים? סבור יוהר אהבה, את יוהה וחבשוה. אמרו, מה זאת היוהרה הזאת? מה זאת הגאווה הזאת? אתה ממציא לך מנהגים? אתה זה שמזכיר את ירושלים. ובאו ושמו אותו במאסר. אמר לי, הוא גברא רבא, אני לא סתם בן אדם. אני כנראה אם אני נוהג במנהגי חסידות ומנהגי פרישות, יש איזה סיבה. אמרו להם, עיני הדין, טוב, כל אחד יכול להגיד שאני גברא רבא, איך נדע? אמר להו, או אתן באו מיני מילתא, או שאתם תשאלו אותי איזושהי שאלה בהלכה ונראה אם אני אדע לענות, או אנא איבאי מינייך ומילתא, או שאני אשאל אתכם איזושהי שאלה בהלכה, נראה אם אתם תדעו. אמרו לה, איבאי את, נו, אז בוא נראה את כוחך, בוא תשאל שאלה ונראה אם נדע לענות. אמר להו, היימן דקץ קופרה, כלומר אדם שבא והזיק איזשהו ענף של עץ הדקל. מה הם משלם? כמה הוא צריך לשלם? אמרו להם, משלם דמי קופרה, מה השאלה? אם הרסת ענף, תשלם את השווי של ענף. שאל אותם, ואהבו תמרי, רגע, אבל על הענף הזה היו כבר תמרים, או לפחות, בהתאם למה שראינו מקודם, תמרים של בוסר, או לפחות סמדר, כלומר, אתה פוגע גם בשווי התמרים. אמרו לו, הנה חינמי, צריך לשלם גם את דמי התמרי. כלומר, צריך לשלם גם על התמרים. אמר לו, רגע, אבל הלאו תמרי שקל מנהרי, כשהוא קץ את אותה כופרה, כשהוא קץ את אותו ענף, עוד לא היו שם ממש תמרים. אז איך צריך לשלם תמרים? אז תחליטו, כמה צריך לשלם במצב כזה? אמרו לי, טוב, יפה, הבנו שאתה למדן גדול, אז אימא לנעת, בוא תגיד לנו אתה, אז כמה צריך לשלם? אמר לי, הוא ב-60. זה בדיוק מן הדוגמאות שבהם צריך לשום, כמה השווי של ענף אחד, והשומה היא אגב השדה, וזה מה שהוא צריך לשלם. אמרו לי, מה נאמר כבתיך, ומי אמר לנו שמה שאתה אומר זה נכון? אמר לי, הוא השמואל חי, ובית דינו קיים. שדרו כמד שמואל, אמר לי, הוא שפירקה, אמר לכו ב-60, ושווקו. כלומר, הבינו שאכן יש להם כנסק עם תלמיד חכם, שגם שמואל מסכים לפסקים שלו, ולכן שחררו אותו לחופשי. אני מצרף לשיעור הזה, וכך הייתה דרכו של מורנו הרב ליכטנשטיין, זיכרונו לברכה. לא עד הסוף מקובל, אבל כך הייתה שיטתו ודעתו, שבעיצומו של יום תשעה באב, היה מעביר מדי שנה בשנה, שיעור עיוני, למדני, מעמיק בישיבה, ולא פעם, כמו כפי שקרה באותה שנה של השיעור שאני מצרף כאן, כפי שקרה באותה שנה, לפעמים הסוגיה ממש חרגה מעל ומעבר להלכות תשעה באב. ובכן, באחת השנים, עשר מורנו הרב ליכטנשטיין שיעור בסוגיה של יוהרה במנהגי אבלות החורבן. אז זה מהלכות תשעה באב? פחות או יותר. הרוב הגדול של השיעור, כפי שתוכלו להיווכח, מי שיפתח ויעיין, עוסק בכלל בסוגיה הכללית של יוהרה. מתי מותר לאדם להמציא לעצמו אי אילו מנהגים? מתי מותר לאדם להמציא על עצמו אי אילו חומרות? ומתי אנחנו חוששים שבדבר הזה יש משום יוהרה? אז כאמור, את כל הסוגיה הזאת בחן הרב ליכטנשטיין דרך תשעה באב. כמו שאמרתי, לא לגמרי מקובל, יש שאלה גדולה אם אפשר את הדברים המותרים בתשעה באב או את הלכות תשעה באב ללמוד בעיון ופלפול בהעמקה, או שכל הלימוד בתשעה באב צריך להיות לימוד קצת יותר שטחי. דעתו של הרב הייתה חד משמעית שאפשר ללמוד את הלכות תשעה באב בשיא העיון, ואפילו להתפרס לסוגיות אחרות מעניין לעניין שלא באותו העניין. חלק ניכר מהדיון באותו שיעור כמובן מוקדש לסוגיה שלנו ולשאלה האם באמת אנחנו נוקטים שיש בעיה גדולה כפי שסברו אנשי ריש גלותא בזה שמישהו ממציא לעצמו מנהגי אבלות על החורבן, האם הדבר הזה לגיטימי או לא לגיטימי, האם נכון או לא נכון לעשות את זה. וכאמור, הרב מנסה שם לנתח את הסוגיה של יוהרה ולהבין מתי יש יוהרה או לא. כאשר בגדול הרעיון המרכזי שם זה שכאשר מדובר על איזשהו מנהג פרטי שאדם נוהג על עצמו, אין בו משום יוהרה. לעומת זאת, כאשר אדם אומר, אני נכנס לאיזשהו מועדון אקסקלוסיבי של רק החכמים, הצדיקים, היראים, הם אלה שעושים כך, ואף אני נמנע עמהם, זה כבר דבר שיכול להיות בו משום יוהרה. זה ממש על רגל אחת הרעיון שם באותו שיעור, מי שרוצה מוזמן לעיין יותר. להשלמתה של משנתנו, אנחנו חוזרים לדעתו של רבי שמעון, שסבור שאכן יש הלכה כללית של שמין על גב שדה אחר, כי כמו שהסברנו כבר כשלמדנו את המשנה, הפגיעה היא פגיעה בשדה, ולא בפירות עצמם, ולכן בא רבי שמעון ואומר שאם אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים. אומרת הגמרא אנחנו נתת עמוד ב', מה הייתה אמה? עד אמר רחמנה, הוא ביער בשדה אחר, וזכור זה המקור לזה שהשומה היא אגב שדה, מלמד ששמין על גב השדה, הנמילי דמידי צריך לשדה. כי הפגיעה כאמור היא פגיעה בשדה. ואם הפירות במצב שבו הם עדיין זקוקים לשדה לצורך גידולם, אז הפגיעה היא לא פגיעה בפירות, הפגיעה היא פגיעה בשדה. אבל הנה, כאשר היא אכלה פירות גמורים, לא הבוסר והסמדר שדיברנו בהם מקודם, שזה רק תנאים שמרו משום רבי שמעון. רבי שמעון עצמו צריך, אומר שרק אם היא אכלה פירות גמורים ממש. ולכן, הנה מי למי לדי צריך לשדה. אבל הנה, כיוון דלא צריך לשדה, בעיני הוא בעי שלומי. צריך לשלם עליהם כשוויה ממש, כי בעצם לא מדובר כאן על פגיעה בשדה. כותבים תוספות כאן בדף נונטט עמוד ב', פרש רבנו חננאל, דמהכה פשיטלן במסכת כתובות, דכל העומד לגזוז כגזוז דמי. כלומר אומרים, אומר רבנו חננאל, שבעצם סברתו של רבי שמעון, שהלכה כמותו, סברתו היא שבאמת כל העומד להיגזז כגזוז דם. והיות שהפירות גמורים, לא צריך יותר להשאיר אותם מחוברים לאדמה, אז ממילא, אף על פי שכרגע עוד לא נקצצו, כאילו נקצצו, ופשוט הוא ברור, שאם היו פירות בארגז, ובאה בהמה ואכלה את הפירות מן הארגז, אז צריכה לשלם את מלוא שוויים של אותם פירות. כי מדובר על פגיעה בפירות ולא בפגיעה בשדה. ואם כן, רבי שמעון לא מחדש חידוש ספציפי כאן אצלנו בדיני שומת נזיקין, בהלכות וביער בשדה אחר. רבי שמעון מחדש הלכה כללית, שאומרת שכל העומד להיגזז כגזוז דם. יש מן האחרונים שהעירו שהפירוש הזה של רבנו חננאל לא בהכרח מוסכם. יכול להיות שהיסוד של רבי שמעון לא קשור רק לכל העומד להתעלש או כל העומד להיגזז, אלא שיש כאן הלכה יותר עקרונית, שכל דבר ש... כל דבר שהוא בעצם כבר לא זקוק לקרקע, אז הפגיעה היא פגיעה בפירות. והפגיעה היא לא פגיעה בקרקע, כמו שאמרנו מקודם בהרחבה. או במילים אחרות, לא מדובר על הלכה כללית, אלא מדובר על פרשנות נקודתית, בפסוק וביער בשדה אחר. מדובר על פרשנות שאומרת שהפגיעה היא אכן פגיעה בשדה, כל עוד יש כאן באמת איזשהו תהליך חקלאי. כל עוד יש כאן פירות מחוברים שהולכים וגדלים. אבל כאשר הפירות כבר הגיעו לגמר גידולם, אז בלי קשר לעובדה שהם עומדים להיגזז, נניח אפילו לא היו עומדים להיגזז, או לא עומדים להתעלש כתלוש דמי. אבל עצם העובדה שכבר אין כאן תהליך חקלאי, ממילא הפגיעה היא פגיעה בפירות ולא פגיעה בשדה, ולכן על הדבר הזה צריך לשלם את מלוא הנזק. אומרת הגמרא, אמר רב הונא בר חייא, אמר רבי ירמיה בר אבא, דן רב כרבי מאיר, ופסק הלכתה כרבי שמעון. מסבירים הראשונים, ההבדל בין דן לבין פסק, דן הכוונה שבמקרה ספציפי כך הכריע ההלכה, לעומת פסק הלכתה הכוונה שזו הכרעה לדורות. דן רב כרבי מאיר, בסוגיה שונה לגמרי, לא קשורה לנושא שלנו, לגבי מצב שבו אדם שיאבד כתובה, שיאבד שדה לכתובתה של אשתו, ואז הלך ומחר את השדה לפלוני. הלך אותו פלוני לאישה ואמר, אני מבקש שאת תחתמי לי שהמחר הזה הוא גם על דעתך. כלומר, שלא תבואי אחר כך בכל מיני תביעות לגבי שכאילו השדה משועבדת לכתובתך. אז מה קורה אם הוא מחר לאדם אחד, והאישה לא הסכימה לחתום, ואז הוא מחר עוד פעם ולשני כן הסכימה לחתום. על זה נאמר שם בברייתא בכתובות, דתניא כתב לראשון ולא חתמה לו, לשני וחתמה לו, איבדה כתובתה דברי רבי מאיר. מה אמר רבי מאיר אומר, אבל את הסכמת. היית יכולה לא לחתום. ואז השדה הייתה נשארת משועבדת לכתובתך, אבל אם חתמת והסכמת, אז בטל השיעבוד. רבי יהודה אומר, מה פתאום? יכולה אישה תאמר, נחת רוח, עשיתי לבעלי, אתם מה לכם עליי. כלומר, בא רבי יהודה ואומר, לא. היא חתמה תחת לחץ, והבעלה הלך ומחר את השדה, כי לא היה לו כסף, והלוקח לא הסכים לקחת את השדה בלי שהיא תמכור, בלי שהיא תחתום על אותו ויתור על השיעבוד לכתובתה. ולכן, החתימה שלה חסרת משמעות. אז כאמור, הסברה הזאת היא סברה תקפה, אבל רב דן כרבי מאיר. כלומר, רב אמר, אם באמת היה רק מישהו אחד, אז יכולה אישה לומר, נחת רוח עשיתי לבעלי. אבל אם הבעל כתב לאחד והיא לא חתמה לו, ואחר כך הוא כתב לעוד אחד ולשני האישה כן חתמה, אז למה בראשון לא אמרת נחת רוח עשיתי לבעלי? ונראה שבמצב כזה באמת ניחה לה בשני, לא ניחה לה בראשון, והחתימה שלה בת תוקף, וכך פסק רב, כאמור לא קשור לעניינים. רב, בנוסף לזה, גם פסק הלכתה כרבי שמעון, שוב, לא רק דן מקרה ספציפי, אלא פסק הלכה באופן חד משמעי כרבי שמעון, בהקשר שלנו, כי עד איתן רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלם פירות גמורים, עם שאה שאה ועם שאתיים שאתיים. ממשיכה המשנה דף נ"ט עמוד ב' ואומרת, המקדיש בתוך שדה חברו שלא ברשות. כזכור על המקרים האלה כבר דיברנו בהרחבה, כמו שהגמרא מיד תזכיר, ואדם הכניס כמות גדולה של פירות לתוך שדה חברו בלי לבקש רשות. ואכלתן בהמתו של בעל השדה, ברור שבעל השדה פטור. ברור שהוא לא חייב שום דבר, מה פתאום הכנסת את הפירות לשדה שלי בלי רשות. יתר על כן, ואם הוזקה בהן, אם בהמתו של בעל השדה הוזקה בפירות הללו, אז בעל הגדיש חייב. ואם הקדיש ברשות, אבל אם הוא כן קיבל רשות להכניס את הפירות שלו לשם ולהעמיד אותם בגדיש, אז בעל השדה חייב על הנזקים שגרמה בהמתו. אומרת הגמרא, לי מתנן דלא כרבי, דהי כרבי אמר עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור. אז כזכור, ההלכה העקרונית של מי שמכניס שלא ברשות בעל השדה פטור, זאת הלכה שמוסכמת לכולי אלמה. נחלקו רבי וחכמים, מה קורה כשהכניס ברשות? שלפי חכמים אם הכניס ברשות, ממילא בעל השדה ברגע שנתן לו רשות להיכנס, גם התחייב לשמור. ואילו רבי אומר, זה שנתתי לך רשות להיכנס, עדיין לא התחייבתי לשמור על הפירות שלך. ולכן מותר היה לך להכניס לשם את הפירות, אבל אתה לא יכול לחייב אותי אם הבהמה שלי של בעל השדה באה ואכלה את הפירות. ובכן משנתנו דלא כרבי. כי לפי רבי, בעל השדה חייב על הנזקים שנגרמו לאותו גדיש, רק אם הוא קיבל עליו לשמור ולא אם הוא נתן רשות להיכנס. אמר רב פאפה, לא בטוח שהמשנה כאן היא לא כרבי, הכה בנטר בידרי עסקינה. כלומר, מדובר על מי שבאמת ייחד את השדה שלו להיות שומר הפירות של כולם. כולם באים להקדיש בתוך שדה. דחייבן דאמר לי, אייל הוא קדוש, כי במדם כזה, עצם העובדה שנתן רשות להיכנס, אייל ואינטר לחו. אדם כזה שנתן רשות להיכנס, בהכרח כוונתו לומר, לא רק שאני מאשר להיכנס, אלא גם שאני מתחייב לשמור. במצב כזה, גם רבי יודע שההיתר להיכנס, כולל בו גם חובת שמירה, ולכן אם בהמתו של בעל השדה בא ופגע בפירות, ברור שהוא חייב באחריותם. התוספות כאן באמת מתלבטים, איך, למה פרט בנושא הזה, פתאום נזכרנו בו, כבר דיברנו בהרחבה על כל הדין הזה שנכנס לחצה חברו שלו ברשות, והתוספות מציעים, או כדי ללמד שבאמת ההלכה כדעת החכמים נגד רבי, או כדי להרוויח את החידוד הזה בדעת רבי, שכאשר אדם כל תפקידו הוא לשמור, ואנחנו עוסקים בפרק הזה בעניינים הללו של מי התחייב לשמור על מה, ומה קורה כאשר מישהו הוציא את בהמת חברו, האם התחייב לשמירתה או לא, כמו שראינו במשנה בתחילת הפרק, ולכן במצב כזה, היתר להיכנס כאמור, כולל בתוכו גם חובת שמירה. אז עד כאן בעצם הסוגיה הראשונה של הפרק, מחר בעזרת השם נעבור אל המשנה הבאה, שמתחילה את הדיון בנזקי האש. ערב טוב לכולם.